כל הנחל, לנו בתוכנית סיפור חיי רבנו מתוך הספר פעולת הצדיק. אנחנו בין השנים תף קוף ממהי גיל 13, כשרבנו היה בן 13 עד גיל 20, והגענו לסימן קוף ב' שבו רבנו מספר איך הוא ניסה לשבר את מידת הכעס. וסיפר מעניין שבירת מידת הכעס, ואמר שמתחילה היה כעסן גדול מאוד מאוד. כן, מדובר פה על גיל צעיר מאוד, לפני גיל 20, שרבנו מספר על עצמו שהוא היה כעסן גדול מאוד, ואחר כך מחמת שרצה להיות איש כשר כרצונו יתברך, התחיל לשבור מידה זו של כעס. עד שזכה לשבר מידה זו של כעס. אבל תכלית שבירת מידה זו מהיפוך אל היפוך, דהיינו להתהפך לטוב גמור, שלא אכפת לכלל וכלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד קפדה בעולם, זה זכה רק בארץ ישראל. בגיל 26, כשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא אמר שהוא זכה למדרגה של הביטול הגמור. בגיל 26, כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא זכה לערך אפיים. וזאת אחת הסיבות שהוא נסע לארץ ישראל, כדי לזכות למדרגה הזאת שנקראת ערך אפיים. אמונה שלמה שכל מה שנעשה, נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא אכפת לו כלום מכל מה שקורה. הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ולא היה מקפיד ולא היה כועס על שום דבר בעולם. יודע שכל מה שקורה איתו, הכל הנהגה אלוקית. הזאת שהתהפך לטוב גמור, שלא אכפת לכלל וכלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום קצת קפדה בעולם, זה זכה רק בארץ ישראל. שם זכה לזה שביטל הכעס בתכלית הביטול, וזכה ונעשה רבנו טוב ממש, ולא נשאר בו שום קצת קפדה בעלמה. יש כל מיני מדרגות בעניין הזה. יש מצב שאדם לא כועס, אבל הוא מקפיד בלב. כשעושים לו איזה משהו נגד רצונו, אז הוא מקפיד. אבל רבנו כבר הגיע למדרגה, לא רק שהוא לא כועס, כבר לא מקפיד. אומרים לו מה שאומרים לו, עושים לו מה שעושים לו, זה עובר לו ליד האוזניים, כאילו לא מדברים איתו בכלל. זה ביטול גמור. זה תלוי באמונה השלמה. שזכה לאמונה כל כך גדולה, שהבין שמלוא כל הארץ כבודו, ואין מחשבה, דיבור ומעשה שקורים בעולם שזה לא מהשם יתברך. ואם ככה, אז מה אכפת לו? הקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם, והוא מנהיג את העולם, והוא עושה כל מה שהוא עושה. אז מה לי להתערב? מה לי לכעוס? מה לי להקפיד על כל מה שקורה בעולם? אני לא בעל הבית. זה אמונה במדרגה הנפלאה שרבנו הגיע אליה, ואז כל החיים שלו עברו חיים שלווים בתכלית הביטול. נעשה טוב ממש, לגמרי טוב לגמרי, כי ראה הכל אחד, ראה שהכל זה הקדוש ברוך הוא. לא היה בליבו שום צד שנאה או קפדה עליו, גם אם מישהו היה עושה לו איזה דבר עד רבה, היה אוהבו, ולא היה בליבו עליו כלל, היה מלמד עליו זכות, כי הוא הבין שזה סך הכל שליח. מה לי להתלונן עליו, מה לי לבוא בטענות אליו, ולהפך, אם מישהו היה עושה לו טובה, לא היה חונף אותו ולא כלום, הוא סך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא היה במדרגה שהבין שהכל זה הכל מעשה הקדוש ברוך הוא. ואז הוא הגיע להיות טוב ממש. וגודל עוצם הפלגת מידת טובו היה מפורסם לכל מכיריו. כי היה רק כולו טוב בלי שום צד קפדה וכעס כלל, רק כולו טוב לגמרי. סיפר רבנו שבימי נעוריו בתוקף עבודתו והגיעתו היה כמה פעמים מצייר לעצמו ענייני מיטה. פה מדובר על ילד שהיה מדמיין, מכניס דמיון כזה בראש שלו והיה מצייר לו איך הוא נפטר ואיך שמו אותו על הלונקה ואיך מלווים אותו לבית הקברות ואיך בוכים עליו, וצייר לעצמו ענייני מיטה כאילו הוא מת ממש, עד שהרגיש את המיטה ממש, ממש. בן אדם בדמיון שלו יכול להרגיש את המציאות, את מה שהוא מדמיין. אז הוא ממש הרגיש שהוא מת על ידי הדמיון שהוא צייר לעצמו במדמה, איך לוקחים אותו עם האלונקה ואיך מלווים אותו. ואמר רבנו שהיא מלאכה גדולה לצייר לעצמו את הדבר הזה. זה לא דבר פשוט, צריך עבודה רצינית להגיע למצב כזה שבן אדם מרגיש את זה. והרווח גדול יש בדבר הזה. כמו שחזל אמרו, אם פגע בך מנובל זה, היצר הרע וכל הדמיונות, כל הבלבולים שיש לנו בחיים, וכל הצרות, האיסורים והייאושים, כל מה שעובר לנו יום יום, כל אחד ואחד, אין אדם שנמלט מזה, כל אחד יש לו איזה חבילה. אבל כשהוא הולך עם הכוח הזה שמדמיין שסוף סוף יקחו אותי עם אלונקה, הכניסו אותי לאדמה ויחסו אותי וזהו זה, נגמר הסיפור, וכל אחד יגיע לזה, אין מי שיכול להימלט מזה, זה רק עניין של זמן. התאריך כבר גזור, הזמן בטוח שיהיה, רק כשיגיע הזמן. אז שהוא מצייר לעצמו בנוים את הדבר הזה, יורד ממנו כל העול של החיים, כל הדאגות, כל הצרות, כל האיסורים. תחשוב שכבר אתה שם, מה אכפת לך? כל הצרות, כל הדאגות, מה אכפת לך? אתה סוף סוף תהיה שם בעולם הבא אצל הקדוש ברוך הוא, בעולם שכולו טוב, ששם אין צרות, אין ייסורים, עולם של נצח, עולם של אהבה, של שמחה. מסופר על רבי נתן, אחרי כמה שנים אחרי פטירת רבנו, כל הצרות והייסורים שהמחלוקות שהיו על רבנו נפלו על רבי נתן אחרי שנפטר רבנו. המחלוקת המשיכה, המשיכו לרדוף את רבי נתן והלשינו עליו לפני הממשלה הקוזאקית, הרוסים, קוזאקים שהיו אז בזמנם, ואסרו אותו עם הזיקים, את רבי נתן, והוליכו אותו לבית הסוהר ברחוב, קשור עם הרגליים והידיים, שוטרים ליוו אותו, וחסידים היו משני הצדדים של הכביש וקיללו אותו וזרקו עליו אבנים וירקו עליו. זאת הייתה המחלוקת נגד התורה של רבנו בזמנו. אז רבי נתן שייצג את התורה רדפו אותו, ולא מה שלא עשו לו. אז הייתה איזו אישה אחת שעמדה בצד וקיללה אותו וצעקה, ורבי נתן דיבר, שמעו אותו התלמידים מדבר שהוא ככה מלווים אותו לבית סוהר. הם חושבים שמזיז לי משהו, אני כבר לפני 40 שנה כבר בקבר. זאת אומרת, הוא כל כך הכניס בדעתו שהוא נמצא כבר בקבר, שעכשיו אתם מדברים רק עם הדמות של הבן אדם שהיה חי פעם, אני כבר מזמן בקבר, שום דבר לא מזיז לי. Thank you.
הלאה. קובי הס, גיטרה הבאס.
וכן סיפר רבנו שבימי בחרותו היה לו פחד גדול מאוד מאוד מן המיטה, והיה מתפחד ומתיירה הרבה מאוד מן המיטה, ואז היה מבקש מהשם יתברך שימות על קידוש השם, והלך בזה זמן רב ואינו זוכר כמה, אבל זה הוא יודע שהיה זמן גדול, אפשר אולי שנה, שהלך בזה בהתבודדות וכל הזמן ביקש מהקדוש ברוך הוא שימות על קידוש השם. ולא הייתה לו שום שיחה או תפילה שלא ביקש על זה. זאת אומרת, שלוש תפילות ביום שהיה מגיע לבית הכנסת בשומע התפילה, היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שימות על קידוש השם. ומגודל פחדו ויראתו אז מהמיטה, היה זה בעצמו אצלו מסירות נפש על קידוש השם ממש, מה שהיה מתפלל על זה. כי היה פחדו גדול מאוד מאוד מזה ביום המיטה. וסיפר שבימי נעוריו היה שקוע בחומרות יתרות הרבה, והיו עולות על דעתו בכל פעם חומרות אחרות. ופעם אחת היה חושב מחשבות בעניין המים לפסח, שהחשש שמה יש איזה משהו במים ששואבים, אולי נפל שם איזה טיפת חמץ, והחמץ אפילו באלף לא בטיל. ואם יכינו מים על כל ימי הפסח, כמו שנוהגים קצת אנשים כאלה שמכינים מים מראש בזמנם, גם זה לא הוטב בעיניו, כי קשה לשמור את טבע מים ערב פסח על כל ימי הפסח, כמות כזו לשבוע, למלא ג'ריקנים, זה לא היה קל. ולא הוטב בעיניו שום מים, רק מי מעיין נובעים ויוצאים והולכים ובאים מים חדשים בכל עת. הגיע למסקנה שבשביל באמת לשמור, שלא יהיה איזה משהו, חמץ בתוך המים בימי חג הפסח, צריך ללכת כל הזמן נובעים מים חדשים. והיה בדעתו לנסוע על פסח למקום שיש שם מעיין כזה, כל כך נכנס בחומרות יתרות ומראה שחורה ודקדוקים רבים. ככה הוא התחיל בתחילת דרכו, רבנו הלך על הקטע הזה של חומרות יתרות, אבל בסופו של דבר הוא לימד אותנו להיזהר לא להחמיר חומרות יתרות, ושום דבר ללכת על פי פשט ההלכה, ולא להחמיר שום חומרות. ואם יש איזה פוסק שאתה יכול לסמוך עליו, לך בזה ואל תדאג מכלום, כי החומרות יתרות מביאים מראה שחורה ועצבות לבן אדם שהולך בצורה כזאת.
תפילתך ילדה שלי, אל תעצרי,
שומעים אותך,
שומעים אותך עד לשמיים, ושערים כולם
כמה נעולים נפתחים עכשיו שם בפניי.
וכן לעניין נקיות, היה מחמיר רבנו חומות יתרות, והיה עושה דברים זרים מאוד בשביל נקיות, ממש היה פדנט בכל מיני דברים, אבל כאמור, הוא הזהיר אותנו לא להיות מחמיר בכלום, לקחת את ההלכה כפשוטו, להיות אדם פשוט, בלי הרבה חוכמות, בלי הרבה פלפולים, כדי שהאדם לא יגיע לעצבות, כי מי שמחמיר חומרות יתרות, הוא חושב שהוא רוצה לצאת ידי חובת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אין סוף, כל מה שתעשה, הכי חומרה שתעשה, לא התחלת כלום. כי הקדוש ברוך הוא לגדולתו חקר, אין סוף. לכן לך בפשוט, בתמימות, תעשה מה שצריך, כמו שכתוב בפשיטות, בתמימות, כמו שכתוב בהלכה, בלי להחמיר, בלי להוסיף כל מיני חומרות, אולי ככה, אולי יקרה ככה, כל מיני ספקות ובלבולים. וכאמור, הוא אמר, רבי נתן, יש לך על מי לסמוך, לך איתו ואל תדאג מכלום. ואחר כך בימי גדלותו, היה מזהיר רבנו מאוד מאוד את אנשיו לברוח מכל מיני חומרות יתרות, אפילו בפסח. והתלוצץ מזה מאוד מאוד. ואמר בפרט בנקיות הוא שיגעון, כי יש כאלה חסידים שהיו רוצים לנקות את עצמם טוב טוב לפני שמגיעים לתפילה, נכנסים לשירותים שעות, כאילו לבוא לתפילה נקי. אבל זה שיגעון, רבנו אומר, אי אפשר להתנקות לגמרי, תעשה בפשוט כמו אדם נורמלי בלי כל המשחקים האלה. וצריכים רק לעבוד אותו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, בלי שום צד חומרה כלל. והעריך בזה מאוד מאוד, ואמר שהיסוד בעבודת השם יתברך הוא תמימות בלי שום חוכמות. וכך בילה רבנו ז"ל את ימי נעוריו בגירות וטרחות ועבודות וסיגופים. כן, זה בתחילת נעוריו, בילדותו הוא עשה את כל הדברים האלה, הוא עוד לא הגיע להשגות שכל זה לא צריך, אבל בהמשך חייו הוא כבר גילה לנו, לתלמידים, וכתב גם בספרים, שלא לעשות שום חומרות יתרות, לא לעשות סיגופים, תעניות, וכל זה מה שרגילים לעשות אנשים שרוצים להיכנס לעבודת השם, אלא ללכת בפשיטות תמימות. גם הוא אמר פעם, אם הייתי יודע מה ההשגה הגדולה שאפשר להשיג על ידי התבודדות, לא הייתי מייגע את גופי כל כך במשך כל השנים האלה, שהוא עשה תעניות 18 פעם בשנה, 18 שבועות רצוף, ממוצאי שבת עד ערב שבת, שבוע שלם לא לאכול ולא לשתות במשך 18 פעם בשנה. זה בן אדם קורע את עצמו לגמרי, עד שמספרים התלמידים שהיו תקופות שהיו רואים יוצא לו דם מהעיניים, מהאוזניים, מהאף, בגלל כל התעניות האלה. רבנו לימד אותנו להפסיק עם הדברים האלה, לא לחזור על מה שהוא עשה, כי הוא הרגיש שהוא טעה בדרך הזאת. במקום זה, הוא אמר, להתמיד בתפילה והתבודדות. והוא עצמו יוצא לשדה וליער, הוא בילה שם בתפילה והתבודדות. ובין כך ובין כך, קלו אצלו מאות הנדן, כן, אנחנו כזכור, זה היה אחרי החתונה שלו בגיל 13, כשהוא קיבל 300 אדומים שמטבע מהאבי הקלה. זה היה סכום רציני, והוא התחיל לחיות מזה, לא הלך לעבוד, לא הלך להתפרנס משום דבר. קודם כל הוא התחיל לחיות, הוא ואשתו, מהסכום הזה. ולאט לאט במשך הזמן נגמר, הכסף הזה נגמר. וסיפר שהיה אני שבוע אחד. שבוע אחד הוא היה במצב שלא היה לו מה לאכול. והלך בשדה כדרכו. בשדה הוא היה יוצא להתבודדות יום יום, הוא לא הפסיק עם עבודת השם, כל עוד שהיה לו את הסכום הזה של הנידוניה שהוא קיבל, הוא היה משתמש עם זה. הוא לא הלך לחפש לו איזה דרכים, לבזבז את הזמן, בכל מיני עניינים בשביל להשיג עוד פרנסה או לעשות עסק, אלא הוא בילה את הזמן בשדה, תורה, תפילה והתבודדות. אז כשנגמר לו הכסף הזה, אז הוא הלך בשדה, בהתבודדות, הוא מצא פצ'יילה, עם גרויפן. פצ'יילה זה מטפחת שבתוכה היה קשור, מטפחת קשורה, שבתוכה היה גריסים. והביא ביתו לבשל, והיה נשמע מפיו שזה היה דבר יקר מעיניו מאוד, כמוצא שלל רב. הוא אמר, איזה השגחה, איך הקדוש ברוך הוא זימן לו בשדה אוכל, עד שהיה לו ביטחון בשם יתברך. ואמר שהוא יודע מביטחון, זאת אומרת יש לו אמונה כזאת, שאפילו אם הוא יושב בשדה ממש, היה לו ביטחון, שהשם יתברך יזמין לו פרנסתו. ואמר שאם לא היה ממתין בביטחון לישועת השם, כבר היה איש נוסע ומטולטל כמו כל הנוסעים, שמטלטלים עצמם בשביל פרנסה כנהוג עכשיו. ודיבר זאת לעניין הנהגת הבית בפרנסה ובמלבושים ושאר צרכי הבית, שעל פי רוב חסר לאדם הרבה, כגון לזה חסר מלבוש פשוט, ויש שחסר להם מלבושים חשובים או דירה, כל אחד מלא חסרונות, והחסרונות זה הרצונות. פשוט מאוד, בסיפור של שבעה קפצנים ביום השני של החתונה, רבנו סיפר שהקפצן חירש, לא היה חסר לו כלום. למה לא היה חסר לו כלום? כי הוא לא רצה כלום. ברגע שאדם רוצה משהו, מיד נהיה לו חיסרון. הרצון הוא חיסרון. הצדיקים לא רוצים כלום, רוצים רק את הקדוש ברוך הוא, ומה שבא על הדרך, ברוך השם. אבל רוב העולם מסתכלים על אחרים, ואז החסרונות גדלים. אני רואה שלאו יש את זה, אז אני גם רוצה את זה, ולאו יש את זה, אז אני גם רוצה את זה. ואז שאתה רוצה ורוצה ורוצה, מתחיל להיות לך חסרונות, ואז החיים מרורים, ונמצא, ובן אדם רץ, ומשתדל, ושעות נוספות, ודאגות, הכל על מה? לרוץ, להשלים את החסרונות, כמו פקק. כל הזמן פקק, לסתום חורים, ואין לדבר סוף. רבנו הבין את זה אז מילדותו, ולא רץ אחרי כלום, ואמר שצריכים להמתין לישועת השם, לבלי לדחוק את השעה, למלא את החיסרון תכף ומיד. רק צריכים להמתין עד ירחם השם. ואמר על עצמו שאם לא היה ממתין, כגון שהיה חסר לו איזה דבר והיה רץ כמו כל האנשים ולדחוק את השעה שרוצה דווקא אני רוצה עכשיו מיד שיהיה לי את החיסרון, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב, והיה מוכר להיות נוסע ומטולטל לרוץ ממקום למקום כמו אלה שנוסעים לעסקים וכל מיני דברים להשלים את החיסרון. מוכרחים תמיד לנסע למדינה מהמד שהם תמיד בעלי חובות.
יום לא חיכינו אלפיים שנה, המלחמה האחרונה, ימים ללא בית, ימים ללא חברים, במקום דשר רק שיט, ועוד עמקים להרים. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות לאלוהימה תקבל עליך תואר שכזה, כתצעק אחריי וקדימה. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות
לאלוהימה תקבל. אז למרות שהיו לו מצבים שלא היה לו מה לאכול, רבנו לא הלך לעשות הלוואות, ולא הלך לתרוח ולרוץ ולהשתדל להשיג פרנסה, אלא בטח בקדוש ברוך הוא. אף על פי כן, למרות המצב הזה, לא הסתכל על שום בלבול וטרדה, ובטח בו התברך. והוא התברך זן אותו בהשגחה נפלאה, כמו הסיפור הזה שבאמצע השדה, שבקושי מגיעים לשם אנשים, זה פלא גדול, איך הוא מצא שם מטפחת שבתוכה היו גריסים שהיה לו מה להביא הביתה לאכול. והיה רגיל רבנו לספר הרבה מעניין מחשבותיו, שהיו לו במין נעוריו, בעת שעסק בעבודתו, שצייר בדעתו שאינו רוצה להיות מפורסם בשום אופן, ולא היה רוצה להיות מקבל כלל, לא רצה להיות שום מפורסם, הוא רצה להיות אדם פשוט, שאף אחד לא ידע ממנו. והיו לו כמה וכמה מחשבות בעניין זה, איך שיעלים עצמו מן העולם, ומאיכן תהיה פרנסתו, אם הוא לא יהיה מפורסם כמו אדמו"ר, שמקבל צדקות ומברך את החסידים. לפעמים היו לו מחשבות שיחזר על הפתחים, ואיש לא ידע ממנו כלל. ככה הוא חשב. בשביל פרנסה אני לא צריך כלום, אני אלך לדפוק בדלתות, סך הכל תנו לי פרוסת להם, אף אחד לא ידע ממנו שום דבר, זהו, זה ירגיע את הרעב, וימשיך לעבוד את השם. כל זה עבר לו בילדותו. ילד צעיר, חשב את כל המחשבות האלה, איך לעבוד את השם יתברך ולהיות רק דבוק בקדוש ברוך הוא. ובכל אלו הימים והשנים היה רבנו זל נעלם ונסתר מכל העולם. ושום בריאה לא ידע ממנו ולא הכירת וכלל. כי אם רבי שמעון זל, חבר שלו, חבר הילדות, שהיה גם תלמידו הראשון, שהיה רגיל לבוא אליו מפעם לפעם, עד שסיבב השם יתברך סיבות לטובה. פעם אחת היה לחותנו, רבי אפרים, אבא של אשתו, יורצייט, יום השנה לפטירה של אבא שלו, של רבי אפרים, ונסע חותנו לכפר אלכסנדריבקה, ככה קראו לכפר הזה, הסמוך לאוסייתין, איפה שהם גרו. רבנו גר באוסייתין, בבית של המיב עם אשתו. אחרי החתונה מגיל 13, הוא את השנים הראשונות, אחרי החתונה, הוא גר אצל רבי אפרים, חותנו, באוסייתין. והייתה, רבנו אז היה בגיל 17-18, והייתה יום הפטירה של אבא של רבי אפרים. אז הוא נסע לכפר הזה, הסמוך לאוסייתין, ולקח את רבנו איתו. לעשות את היום הפטירה של אבא שלו, יום עושים משקורים משניות, עושים מברכים על מזונות, סעודה קטנה. ותכף ומיד בכניסתם לבית המדרש, איפה שהלכו לעשות שם את היורצייט, את יום הפטירה של אבא שלו, של חותנו, ראו בני הנאורים לשם, ראו שם הבחורים שישבו שם בבית מדרש, בישיבה, ראו את רבנו זל פעם הראשונה, הם רואים את החתן של רבי אפרים, שהיה רגיל להיות שם בבית המדרש, הכירו את החותן, הכירו, אבל את החתן פעם ראשונה הם רואים, והוא טב בעיניים מאוד תואר פני קודשו, ורצו מאוד להיכנס עמו בדברים, להתחיל לדבר איתו, אך לא ידעו איך לפתוח איתו שיחה, מאיפה להתחיל. בפרט שרבנו זל הוא היה כזה צנוע, לא מתערבב עם אף אחד, הוא עוסק בעניינים שלו, כל הזמן הראש שלו בקדוש ברוך הוא, בהתבודדות. אז כשהוא נכנס לבית המדרש, הוא תפס לו פינה רבנו, עמד עם הפנים לקיר, ותפס ספר, התפלל. אחרי התפילה, נתן רבי אפרים, החותן, לאנשי בית המדרש, יין, כנהוג, ברכות, בשביל היורצייט של אבא שלו. ואז הבני הנאורים, הבחורים שהיו שם, אמרו לרבי אפרים, תגיד לחתן שלך שידבר איתנו, יסתובב אלינו, יגיד משהו, יקרא את זה, תגיד לו שיקרא את זה פרק משניות. ואז רצו לפתוח איתו שיחה, להכיר אותו מי זה. וכן עשה רבי אפרים, לקח משניות, נתן לרבנו. ושם לו את זה על הסטנדר, טוב, לא נעים, האבא של הקלה מבקש ממך ביום היורצייט של האבא שלו לקרוא משניות, אתה לא יכול לסרב. טוב, אז רבנו לקח את המשניות, ועוד פעם הסתובב אל הקיר, והתחיל לקרוא את המשניות עם הפנים אל הקיר, לא רצה, כאילו, שאף אחד יבלבל אותו, והתחיל ללמוד את המשניות עם הפנים לקיר. והבני הנאורים, החבר'ה שהיו שם, המתינו שיסיים לימודו, עוד פעם רצו לתפוס איתו איזה שיחה, ורצו כבר לעשות לחיים, לשתות, ולצרף את רבנו, לדבר עמו, להכיר אותו. כשראו שהוא מתמאמה הרבה בלימודו, ביקשו את רבי אפרים, תגיד לו שיגמור כבר עם הלימוד, כמה זמן הבן אדם תקוע בספר? כאילו הוא לא פה, הוא יושב רבנו עם הפנים להכיר, ולומד משניות. אז ניגש רבי אפרים אל רבנו, ושם את היד שלו על הכתף, בשביל כאילו שתסתובב לחבר'ה, ופתאום הוא נופל על הרצפה, מאבד את ההכרה, רבי אפרים. ובאו, שפכו עליו מים, התחילו להקיץ אותו, והעירו אותו. אז שהעירו, הקיצו אותו, שאלו אותו, מה קרה? מה קרה? התעלפת? הוא אומר, ברגע ששמתי את היד על הכתף של רבנו, של החתן שלו, הוא ראה את אבא שלו הנפטר, עומד מולו ואומר לו, לבן שלו, לרבי אפרים, לחתן כזה, אתה אומר לקרוא משניות, אתה לא מתבייש? ככה אבא הנפטר אומר לבן שלו, לחותן של רבנו. על כן מרוב פחד ואימה מהנפטר, כשהוא ראה את אבא שלו פתאום מול העיניים שלו, התעלף. אז הוא סיפר את זה לכל החבר'ה שם, ואז התפרסם רבנו שהוא מצדיקי הדור, ומאז מאותו מקרה התחילו להתקרב אליו אנשים, להתקרב, ללמוד אצלו, להתקרב לעבודת השם.
שמור על האמונה, היא תשמור עליך, אל תשבר, כך היא אמרה, היא תשמור עליך, אל תשבר. בחורשי בניו יורק הלכתי לאיבוד בין מסכים ומסכות, ואיך מזה אני יוצא, את חבריי אני לא מוצא, לא מוצא. שמור על האמונה, היא תשמור שבר, כך היא אמרה, היא תשמור עליך ער, אל תשבר, שמור על האמונה, היא תשמור עליך ער, אל תשבר, כך היא אמרה.
כאמור, אחרי המקרה הזה שהחותן סיפר את מה שאבא שלו אמר לו ביורצייט, התחילו להתקרב לרבנו אנשים אחרי הסיפור הזה לבוא ללמוד אצלו. בין המקורבים הראשונים של רבנו זל היה צדיק הקדוש רבי יקותיאל לנדה המגיד מטרוויצה, כי המגיד הייתה לו משרה של מגידות על 85 עיירות. הוא היה רב שהיה עובר 85 עיירות, היו תחת חסותו, מבחינה הזאת שהיה כל פעם עובר לאיזה עיירה כדי להקיד מגידות, דרשות. הוא היה בא לשבתות, בא, או לכל מיני בסיטואציות מיוחדות, לפני חגים, כל מיני מקרים כאלה, הוא היה בא ונותן דרשות והיו מקבלים את פניו. זה נקרא מגיד, מגיד שהוא בא להגיד דרשות. אז הוא היה אחד מהמפורסמים של הדור, מהרבנים המפורסמים. אז הוא היה בין המקורבים הראשונים שהתקרב להיות תלמיד של רבנו. והצדיקים קראו לו שומר התחום. כעירו, תרעביץ, הוא היה גר בתרעביץ, הייתה גובלת עם פלך חרסון ופלך קייב. זה היה המקום איפה שהוא היה גר. והוא אינו מניח הרע של פלך חרסון להתפשט על קייב, ככה אמרו עליו. דרכו הייתה לסבב ולהיות פעם אחת בשנה בכל אחד מהעיירות והכפרים, 85 העיירות, שהיו שייכות למגידות שלו. והדרך הייתה אז, בשעה שבא המגיד לבקר את העיר או הכפר ולומר לפניהם דרשה, היו כל אנשי העיר או הכפר לובשים בגדי שבת, סוגרים את החנויות ומקבלים פניו בשמחה עצומה. והשוחטים היו מביאים את הסכינים שלהם, שהוא יבדוק אותם על פי הלכה אם הם קשרים, כמו שמביאים את זה לפני הרב הגדול. והרבנים היו מציעים לפעמים ענייניהם, הרבנים של אותו עיר שהוא היה בא אליהם, המגיד, היו שואלים אותו כל מיני דברים, בהלכה, כי הכל אהבו אותו מאוד, והיה איש פלא ועושה פלאות, והוא הכיר עוד את הבעל שם טוב זיה. והיה, זאת אומרת, הוא היה מבוגר, רבנו לא הכיר את הבעל שם טוב, רבנו היה, שבעל שם טוב נפטר, רבנו עוד לא נולד. האבא שלו, רבי שמחה, היה בן 10, כשהבעל שם טוב נפטר. אבא של רבנו, רבי שמחה, היה בגיל 10, כשהבעל שם נפטר. אבל הצדיק הזה, המגי מטרוויצה, עוד הכיר את הבעל שם טוב, זאת אומרת, הוא היה כבר זקן, כשהוא התקרב לרבנו. רבנו אז היה בגיל 20 בערך, ואז הוא התקרב לרבנו. והיה מגיד מטרוויצה חבר וידיד נאמן לצדיק הקדוש רבי נחום צ'רנוביל, אחד מהרבנים המפורסמים. והייתה דרכם שפעם אחת המגיד היה נוסע אל הצדיק רבי נחום צ'רנוביל, פעם אחת הצדיק רבי נחום צ'רנוביל היה נוסע אל המגיד מטרוויצה, הם היו חברים, וזה נמשך שנים רבות. והיו מרקדים יחד כל הלילה בלי הפסק. היו לומדים, מדברים דברי תורה, וככה היו נוהגים, וזה נמשך שנים רבות. ולעת זקנתו של הצדיק הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, כשלא היה בכוחו לרקוד כל הלילה ברציפות, על כן הפסיקו הרבה פעמים, הוא מסר לבנו הצדיק הקדוש רבי מרדכי, שהוא ירקוד עם המגיד. וכל הצדיקים החשיבו אותם מהמגיד מאוד מאוד מאוד. והצדיק הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי זל, בעל התניה, זה הרבי הראשון של חב"ד, שגם הוא היה בזמנם, קיבל הסכמה ממנו על סידור התפילה שלו שהדפיס. הרבי מחב"ד, הרבי הראשון של חב"ד, כתב סידור וביקש הסכמה מהצדיק הזה, והוא נתן לו הסכמה. ודרך אגב, לגבי העניין של לרקוד כל הלילה, זה אחד הנהגות שרבנו אמר שאדם צריך להרגיל את עצמו לרקוד. זה אחד הדברים, זה לא רק עושים את זה במסיבות, לרקוד, למחוא כפיים, לשמוח. זה הנהגה שאדם, איש הישראלי, צריך לנהוג בה תמיד, להיות בשמחה תמיד. אתה סוף סוף הבן של הקדוש ברוך הוא, וזה שאתה לא רוקד ולא שמח נובע בגלל הדמיון שיש לי צרות ויש לי איסורים ויש לי בעיות ואין סוף בעיות, אז אני לא יכול לרקוד. אבל כשהולכים עם אמונה, תבין שכל מה שקורה וכל מה שעובר עליך זה לא מקרה וזה לא בגללך, זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתך בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה טוב בשבילך, להביא אותך לתכלית, לחיים נצחיים, כי זה לא חשבון רק איך יעברו ה-70 שנה האלה לאדם. זה לא העניין. העניין הוא מה יהיה בסוף, בחיים הנצחיים, חיים נצחיים, חיים בעולם הבא עם הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים. זה מה שחשוב. אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ומעביר עלינו כל מיני דברים, הכל להביא אותנו לעניין הזה, שלא נתבזבז את החיים ונזכה לחיים נצחיים.
שער שוב להתחיל כמו יום חדש כמו כרגיל נדל
להזכיר למאזינים שמי שרוצה לשלוח הודעה לאולפן יכול לשלוח הודעה, אנחנו נקרא את ההודעה, אם יש שאלה או יש איזה הערה או משהו, אפשר לשלוח הודעות, אנחנו נתייחס להודעות. ובין קטע לקטע נעשה הפסקה, אם יש איזה דבר שאפשר למעניין, שנוכל לספר אותו לאנשים, או זו שאלה שנתייחס אליה. בינתיים אנחנו נקרא, נמשיך לקרוא את סיפור חיי רבנו. אז כאמור, המגיד מטרביצה, אנחנו מספרים עליו עכשיו, שהוא היה אחד הרבנים המפורסמים באוקראינה, והיה לו 85 עיירות שהוא היה מגיד שם, הולך נותן שם דרשות. ורבנו היה גר אז באוסייתין, אצל חמיב ובאשתו. והיות שאוסייתין הייתה גם כן שייכת למגידות שלו, אחד הכפרים שהיו תחת חסותו של המגיד מטרביצה, הייתה אוסייתין, איפה שרבנו היה גר. וסיבב בשם יתברך שבאותו הזמן שנתפרסם רבנו זל בכפר אלכסנדריבקה, כן, אמרנו שבכפר הזה שהיה היורצייט, יום הפטירה של של אבא של חמיב, ואז הנפטר במול הפנים של הבן שלו, של חמיב, ואמר לו, איך אתה נוגע בכתף של רבנו ונותן לבחור כזה לקרוא משניות לצדיק כזה? אז התפרסם רבנו. אז באותה תקופה בא המגיד לכפר אוסייתין, ויצאו כולם לקראתו וסיפרו לו, תשמע, יש פה איזה בחור צעיר שהתפרסם, רבי נחמן, והוא בא, ואף שהוא היה מבוגר מרבנו זל יותר מ-40 שנה, זאת אומרת בערך הוא היה בן 60 כשרבנו היה בן 20, גיל 60, אף על פי כן כששמע מרבנו זל אמר, טוב שאתם אומרים שהוא איזה אחד הצדיקים, נלך לבדוק אותו. הסכים לטעות על קנקנו, וכשבא אל רבנו זל והתחיל לדבר עמו, התפעל כל כך מרבנו זל עד שגמר בדעתו שאצלו יישאר והוא יהיה התלמיד שלו. צדיק בן 60 מגיד על 85 עיירות, אחרי ששמע את רבנו פעם אחד מדבר, קלט שעומד אצלו לפניו חידוש נפלא, והוא החליט להישאר אצלו להיות תלמיד שלו. והיה חידוש נפלא איך שצדיק זקן ומפורסם בעולם מתקרב לבחור צעיר כזה שיהיה הרב שלו. פעם אחת נסע המגיד מטרביצה עם הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל, ועברו דרך מדוודביקה שהיה שם אז רבנו, כי רבנו, עוד אנחנו נספר על זה, שרבנו עבר מאוסייתין, עזב את הבית של חמיב באיזושהי תקופה ועבר לגור במדוודביקה. אז פעם אחת רבי נחום מצ'רנוביל עבר עם הצדיק המגיד מטרביצה, והמגיד אמר לחבר שלו רבי נחום מצ'רנוביל, בוא אני אראה לך את הרבי שלי. ואז ראה הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל את רבנו זל, הוא הכניס אותו לרבנו, אמר לו, בוא אני אראה לך את הרבי שלי, בחור צעיר. ואמר רבי נחום, כשראה אותו רבי נחום מצ'רנוביל, אמר, הנה הוא טוב, הוא יפה עיניים וטוב רואי, כמו שנאמרו את זה על דוד המלך. ומה שנאמר הפסוק, בעבור תהיה ירתו על פניכם לבלתי תחתיו, זה אני רואה על הבחור הזה.
את כל כוחם נגדך, יחליט שקרוב עליך מרים לחולת בשרחה לא תעצור לרגע ומבלי שתצטרך להביט אחורה תדע הם הקשלו ונפלו ואם תחנה עליך מחנה רק שלא יראה לבך ואפילו אם תקום עליך מלחמה זאת תהיה האמונה שלך כל העולם כולו ארמונו של מלך כל אחד יודע שבתוך ארמון רק רצון המלך נעשה ברך לך יצפיך בסוכות ברך לך אליי יסדירך בסדר
פעם אחת באיזה חורף נסע רבנו ז"ל אל ברית מילה בכפר אלכסנדר ריבקה הסמוך ליוסי יתין הייתה בזה ברית והזמינו את רבנו הוא בא לפניו איש אחד בבחייה רבה וקבל לפניו אודות ביתו אשר פיתה אותה איזה גוי אחד להמיר את דתה ככה בא לרבנו איזה איש אחד שם בכפר הזה סיפר לו את זה ונעבדה, נעלמה, הבת הזאת נעלמה, איזה גוי נוצרי, לקח אותה, חטף אותה, פיתה אותה למיר דתה. כבר חיפש אותה בכל הכפרים ולא מצאה, ואינו יודע מה לעשות. והשיב לו רבנו ז"ל, שביתו נמצאת אצל הכומר, ולא עלתה על דעתו שהכומר יעשה לו דבר כזה, כי הכומר היה ביחסים טובים עם אנשי אותו כפר. ושאל את רבנו ז"ל, איך הולכים למצוא אותה? מה עושים? איך אני אוציא אותה משם? כי מר לו מאוד על גורל ביתו. והשיב לו רבנו ז"ל, שיסעו תכף ומיד שני אנשים עם עגלת חורף, עם המרכבה, שהיא מחוסה לגמרי, יסעו לבית הכומר, וביתו תעמוד בחוץ. וכשתראו אותם, תכף תתרצה לנסוע עמם לביתה. וכך היה. כן, רבנו בדיוק ניבא להם מה שהולך להיות. רבנו ז"ל עוד ישב בסעודת הברית מילה, כשהם נסעו להוציא את הבת מהכומר. כן, אז בדיוק היא הייתה בחוץ, ועלתה למרכבה וחזרו הביתה. וכשנודע הדבר לגויים, שכאילו לקחו מהכומר את הבת, לקחו מקלות וקרדומות ללכת להילחם עם היהודים, אשר לקחו את הנערה בבית הכומר. רצו לקחת, לחטוף אותה חזרה ונפל על היהודים פחד גדול אמר להם רבנו עוד כשהוא היה בתוך הברית אמר להם אל תפחדו תיקחו גם אתם מקלות ותעמדו נגדם והם יפחדו ויברחו מכם וכן היה כשראו הגויים את מעט היהודים יוצאים כנגדם גם כן במקלות הלכו להם אף שלא היה שום דרך הטבע ואחר כך השתדל רבנו ז"ל, ותכף ומיד לשדך אותה, את אותה נערה, עם בחור, בעל מלאכה, סנדלר, מאותו כפר. ישר עשה לה שידוך, והזהיר רבנו את המחור ואמר לו, תשמור את עצמך. אם תזדמן לך איזה קטטה אימה, שלא תבייש אותה בביזיון הזה. אל תזכיר את העבר, אל תזכיר שרצתה להמיר דתה. ובעבור זה אני מבטיחך שיהיו לך ממנה בנים טובים. וכן היה. שנולדו לו ממנה בנים טובים, רבנים ולומדים מופלגים בתורה.
אני רואה ספסל ותחנה ויד מונחת על כתף קטנה וחיוכים חמים מישהו עצום עיניים הצוחק על לב שמיים נער תמיד
בתוך כך התפרסם רבנו ז"ל עוד יותר. פה מדובר על גיל 20, נזכיר לכם, בגיל 20 מדובר כל הסיפורים האלה שקרו לרבנו, שאז הוא התחיל להתפרסם. והתחילו אנשים רבים לבוא אליו, והוא היה מדבר עמם בעבודת השם יתברך כדרכו, והלהיב את לבבם מאוד מאוד אליו יתברך, שירגילו את עצמם להתבודד ולדבר עם הוא יתברך ולהתמיד בשיעורים קבועים כסדרם, כמו שאנחנו מכירים. מי שמכיר את הספרים של רבנו, מי שנכנס לספרים, קבל חיות שהוא לא יכול לעזוב את רבנו, לא יכול לעזוב את הספרים. ברגע שהוא שומע את הדיבורים, קורא את הדיבורים של רבנו מתוך הספרים, נכנס לו חיות והוא מרגיש שבאמת יש פה צדיק, חידוש כזה שעוד לא היה בעולם, כמו שרבנו אמר על עצמו. הגענו לשנת תף קוף נון 1790, שנת תקן תף קוף נון, נפטרה המותו, כן, אמא של אשתו. הרי הוא היה גר אצלהם בבית, אמרנו, מגיל 13 כשהוא התחתן גר אצלהם, עכשיו הוא בערך בגיל 20. נפטרה חמותו, והתגלגל שחותנו רבי אפרים ז"ל נסע עם רבנו ז"ל לעיר מעליב, ליסה אישה אחרת. ורבנו ז"ל השתדל שם הרבה בעבור חותנו, חיפש לו שידוך, ונגמר השידוך על ידי רבנו בעצמו, והתחתן חותנו שם. ואף שרבנו ז"ל היה עדיין במנו הרב ממש, בבן 18 שנים, פה מדובר המקרה הזה כשהוא היה בן 18, אבל פי כן נשאו לו פנים קצת אנשים, נתנו לו, כיבדו אותו, והיה מעמד שהיה נכד הבעל שם טוב. וגם ראו והבינו בו בעצמו, שהוא כלי יקר מפז ומפנינים. והמשכילים הבינו גם אז שכאשר יגדל רבנו יהיה חידוש בעולם. וכשהיה שם במעליב התאכסן בבית איש נכבד, אחד מהמקורבים לרב הקדוש רבי ברוך ז"ל. רבי ברוך ממז ווז היה הדוד של רבנו. והיה איש עשיר גדול ונכבד שהתאכסן אז אצל רבי ברוך, וקיבלו בכבוד גדול ועשה סעודה עבורו. והיו שם עוד אנשים חשובים מהמקורבים לדודו הקדוש רבי ברוך, ונתנו לו יין לשתות. ורבנו ז"ל היה סגור מאוד, ולא היה רגיל לומר תורה ברבים, הוא היה, אף אחד לא שמע אותו אף פעם אומר תורה, רק ברבים, הכוונה בקבוצה, בכל מיני שמחות, כל מיני סיטואציות כאלה שהיו יושבים תלמידי חכמים, הוא לא היה אומר תורה, רק באופן פרטי לאנשים היה נותן עצות בתקופה ההיא. אבל נתנו לו יין לשתות, ואז בשעת משתה היה נתלהב ליבו של רבנו, פעם ראשונה פתח פיו ואמר תורה לפני אנשים. כפרים נפלאים ונוראים. ואנשים אשר היו שם ראו את המראה הזה, הם מה ראו כן תמאו ונבהלו מאוד. לא שמעו דיבורים כאלה, פעם בשונה הם שומעים דיבורים כאלה בעולם, כל הצדיקים שמעו הרבה תורה, הרבה דיבורים, אבל דיבורים כמו האברך הזה, בחור בן 18 שאמר להם עכשיו, זה פשוט נתן להם איזה זעזוע לשמוע דיבורים כאלה. ואחר נישואי חותנו חזרו אל ביתם בכפר אוסייתין. ובאותה העת בא למהליב שם עיר הרב הצדיק המפורסם רבי דוב מזסלב, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זיה, הנקרא בפי כל רבי בר בן רבי בונים, שזכה לנסוע לארץ ישראל ונסתלק שם. וסיפרו לו, לאותו צדיק רבי דוב מזסלב, סיפרו לו אנשי העיר כשהוא הגיע לשם כל מה ששמעו מפי רבנו זל, את אותה תורה שהוא אמר ברבים פעם ראשונה. כשהוא שמע מה שהם סיפרו לו, מה שרבנו אמר, נבעל מאוד ועמד משתומם, ואמר שהאברך הזה עוד יהיה חידוש גדול בעולם. באותה שנה, תו קופנון אנחנו מדברים, 1790, נולדה לרבנו זל בת שנייה. כן, הבת הראשונה אמרנו נולדה כשהיה בן 15, הבת השנייה בגיל 18, וקרא את שמה שרה על שם הסבתא שלו, האימא של הבעל שם טוב הקדוש. כך אנחנו אומרים סבתא, אבל לא מדקדקים להגיד סבתא, סבתא רבא וסבתא של סבתא, אבל אנחנו קוראים לזה ככה, סכין טוב. שרה שומעת. כן, אז הבת השנייה שלו קרא לה שרה. וכל אותו הזמן היה יושב, כן, גר אצל חותנו באוסייתין. אחרי, אנחנו מדברים עכשיו חותנו, אחרי שנפטרה אשתו, והוא נסע אישה אחרת, אז הוא המשיך לגור באותו בית עם חותנו, עם קלתו, עם אשתו והאישה החדשה. אחר כך חמותו השנייה לא יצאה חובתה כנגדו. מה זאת אומרת? מה היא עשתה? כי בבית חותנו היה לרבנו זל חדר מיוחד על העלייה, בעליית גג היה לו חדר ששם היה רבנו מתבודד, שם היה לומד, היה לו חדר פרטי. פעם אחת נסע רבנו לאיזה מקום, וחמותו החדשה, כן, האישה החדשה של חמיב, הכניסה את המיטה שלה שמה, בתוך החדר של רבנו. היא רצתה לקחת את החדר לעצמה. היא בעלת הבית, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ותכף כשבא רבנו וראה את זה, ראה שהכניסה שמה את המיטה שלה, הבין שזהו זה. נגמר הסיפור, הוא לא יכול להישאר שם יותר בבית של חותנו, רבנו לא רב עם אף אחד, ולא התווכח עם אף אחד, כל מה שהיה קורה, היה מבין רמזים מהקדוש ברוך הוא, והיה פועל על פי הרמזים האלה, לא התווכח, ולא אמר לה, אני פה כבר 7 שנים לפנייך, לפני שהתחתן, ואני גר פה, וזה המקום שלי, כל מיני דברים שיש לנו, אנחנו בעלי מוחין דקטנון, שנכנסים לכל מיני מריבות וסכסוכים. כל מה שקורה, ומדבר על בחור צעיר, שחי בבית, שיש לו שם מה לאכול, ויש לו איפה לישון, ועכשיו הוא צריך לצאת לדרך בלי כלום, לפתוח דף חדש. לא התווכח ולא עשה שום מילה להוציא מהפה. פשוט מאוד עזב את הכפר אוסייתין ועבר לעיר מדוודביקה וקבע שם דירתו. שנת תקנון א', 1791, שנכנס רבנו זה לגור בעיר מדוודביקה, שהייתה סמוכה לכפר אוסייתין, איפה שהיה גר חותנו, כמו שאמרנו. הוא כבר היה מפורסם קצת בכל הסביבות, הכירו אותו שהוא צדיק, ואז נתקפצו כל אנשי הכפרים ועשו לו מעמד קבוע, לתת לו רנדל בכל שבוע, שם של מטבע, ככה הצדיקים שהיו רבנים, היו אנשי העיר, דואגים להם לפרנסה. אז אותם האנשים שהיו באים אליו, ארגנו לו פרנסה של רנדל. וישב שם במדוודביקה, בהשקט ובשלווה. ושם התחילו הרבה אנשים להתקרב אליו, ונלוו אליו אנשים רבים מיום אל יום, לאט התחילו להתפרסם, התחילו לבוא אליו, לשמוע עצות ממנו, לשמוע ממנו תורות, והתחילו לנסוע אליו מהסביבות של מדוודביקה, כבר במקומות יותר רחוקים, עד שהתחילו לנסוע אליו במקומות בערך 20 פרסאות. וכל מי שזכה להתקרב אליו, אליו נתמלא יראת השם, והם משיב רבים מהאבון, וקרבם לשם ידבר בהתקרבות גדולה. הדיבורים של רבנו הכניסו בהם חיות, ואנשים ראו שיש פה חידוש, יש פה מישהו שאומר דיבורים שמוצאים אותם מכל החיים של הגיהנום. באותה שנה נולדה לרבנו זל בת שלישית, וקרא את שמה מרים. יש אומרים שהשם הזה על שם חמותו שנפטרה, אמא של אשתו. אז נמשיך במוזיקה, ותודה על ההזנה, ומקווה שנהניתם וקיבלתם את אור רבנו, כי רבנו אומר, על ידי סיפורי מעשיות של הצדיקים, מתרחב הדעת, זוכים לשמחה, אז בעזרת השם, שיהיה לכם שבוע של אושר ושמחה, וכל טוב שאורו של רבנו יאיר על כולנו, ושנזכה רק לאושר ושמחות בעזרת השם, ונשתמע בשבוע הבא. רבין